שאנחנו פוגשים את הבוגרים, אנחנו רואים שברוך השם ההמשך של הבוגרים הוא ממש עושה נחת רוח גדולה. אז אני אגיד קצת דברי תורה. שבתות האחרונות עסקתי בשיעורים על פרקי אבות. דיברנו בשיעורים שלנו כמה פעמים, החל מחג השבועות, חוזרים עוד פעם כל שבת פרקי אבות. והתפקיד של פרקי אבות, לפחות בכל פרק ופרק, שם יש את השורשים של הדרכת האמונה. המהר"ל בפרק הראשון של פרקי אבות הוא עושה סדר נפלא במהלך המשניות. הוא מסביר שיש כאן איזו תוכנית מסודרת של הדרכה. משנה ראשונה היא כן פתיחה, כן, כל המידות מתחילים מאבות, פרקי אבות, מאבות התורנים שלנו שקיבל תורה מסיני עד כנסת הגדולה. כנסת הגדולה, הדרכה שלהם זה איך להמשיך את התורה בדורות. לא נעסוק כזה בהרחבה, ועם תלמידיו של אהרון, לא סליחה, הביאו מתונים לדין, הביאו תלמידים הרבה, עשו סייג לתורה. דרך אגב, סייג לתורה מפרש המאירי זה אל תתנו שיעורים ארוכים, תעשו סייג לפני שאנשים מתעייפים לסיים. זו הדרכה מאוד מאוד חשובה למורים לדעת לא להאריך יותר מדי, תעשו סייג לתורה. והוא מסביר שזה גם הכוונה, לא רק הכוונה כמו שאנחנו מפרשים לעשות גדרות שלא גדר לשני הצדדים, כן? לא להרחיב יותר מדי. גם לא רק... אז הביאו מתונים בדים, זאת אומרת, להמשיך את התורה, זה העומק, שיהיה מדויק, נכון, הכרעה נכונה. כמובן צריך בשביל זה עמידו תלמידים הרבה, וזה יבטיח לנו את המשכיות התורה. אחר כך, שמעון הצדיק היה משערי כנסת הגדולה, הוא היה אומר על שלושה דברים העולם עומד. אז מתחיל בבסיס הכללי, היסודות של העולם, תורה, עבודה, גמילות חסדים. כמובן שאני חוזר על דברים ידועים, רק אני רוצה לראות את הסדר שהמהר"ל מסביר. התחלה עולם, על מה העולם עומד. על התורה, על עבודה, על גמילות חסדים. זה בין אדם למקום, זה עבודה, בין אדם לחברו, גמילות חסדים, ובין אדם לעצמו, תורה. זאת אומרת, שלושת השלימויות מכל הצדדים, וזה שלמותו של העולם. כלומר, אם העולם יהיה מתוקה, אי אפשר, אדם לבד לא יכול להיות חברה. הכל צריך להיות מחובר ביחד, מלות חסדים. זה צריך להיות מחובר עם המקור העליון, עם העולם של עולם. והעולם צריך להיות שלם. שלם, מחוברים לבריות זה לזה, מחוברים אל המקום, על זה העולם עומד. אנטיגנוס איסוכו, הוא מדבר על האדם. אחרי שדיברנו על קיומו של עולם, בסיסים של קיומו של עולם, אז האדם. הוא היה משיערי כנסת הגדולה, והוא היה אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא יהיו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, והיא מורה שמיים עליכם. זאת אומרת, הבסיס של עבודת השם של האדם הוא אהבה ויראה. לעבוד את השם עם שתי המידות האלה, והן הכרחיות שתיהן ביחד. כלומר, לא על מנת לקבל פרס פירושו של דבר מאהבה, והיא מורה שמיים עליכם, זה יראה. מרחיב על זה מאוד מאוד הבעל התניא את הדברים, שאהבה ויראה הם כמו שתי כנפיים. המצווה היא גוף, כדי להרים את המצווה מעלה, שהיא תהיה מלאת רוחניות, עולה למרומים, אז צריכים כנפיים. ואהבה ויראה הם שתי הכנפיים. לא מספיק לעבוד את השם מיראה, וגם לא מספיק לעבוד את השם מאהבה, כי אפשר להתרומם עם כנף אחת. אז זאת אומרת, זה השלימות של האדם. באה המשנה אחרי זה, אומרת הבית. אחרי אנטיגנוס יסוכו, אז יש לנו יוסי בן יועזר, ישרידה, ויוסי ביוחנן איש ירושלים, קיבלו מהם. יוסי בן יועזר, וכל הזמן עכשיו אנחנו נראה שזה הולך, אחד מדגיש את האהבה, את החיוב, ואחד מדגיש את הזהירות, את הסור מרע. יוסי בן יועזר, ישרידה אומר, יהי ביתך בית ועד לחכמים. ואיך כתוב שם? מה? והם מתאבק מאפר רגליהם, ויבש אותה בצמא את דבריהם. זאת אומרת, זה קשור עם קודש, הבית, הוא מטפל בבית, אחרי שטיפלנו באדם, אז הבית צריך להיות בית מלא תוכן, מתחבט ועד חכמים, ומתאבק באפר רגליהם, ויבש אותה בצמא את דבריהם. שותה בצמא, זה מזכיר לי משהו, שכשהרב ציודה נפטר, אז בא... הבן של הרב חרלאפ היה אחד מהמספידים בתוך ימי השיבה, יוסל חרלאפ קראו לו. הוא אומר ש-15 שנים הייתה תקופה של הרב ציודה, של הישיבה הייתה מאוד מאוד מצומצמת, והרב ציודה התרכז בכתבי הרב, הוציא את כתבי הרב, למד אותם. הוא אומר, הרב ציודה הוא שוסו ושוס שתה, כן? בעבריס שוסו ושוסו 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 ושוסו, כמו הרב אמר הרבה פעמים את הדברים של הרב, ושותה בצמא, שותה בצמא. אז הוא שתה ושתה בצמא את דברי הרב. זה היה מאוד חזק, תדבק בדברי הרב, שתה ושתה, ושותה בצמא את דברי הרב. כלומר, ללמוד תורה בצמאון, זה היה אמר יוסי בן יועזי סרידה. יוסי בן יוחנן איש ירושלים, הוא אומר, מצד שני, תכניס לבית תוכן רב, מצד שני שלא תהיה קמצן וסגור, ויהי ביתך פתוח לברכה, ויהיו עניים בני ביתך, ואל תרבה שיחה אישה עם האישה, ואשתו אמרו, כמה חומרים של חברו וכו'. זאת אומרת, לא להוריד את הבית למטה, להיות מלא תוכן, מצד שני, גם לנדם לחברו. זאת אומרת, יש כאן איזה סדר. התחלה העולם, האדם, אחר כך ביתו של האדם, ואחר כך בן אדם, אדם מחוץ לבית, הבית יחסי הציבור. אז מי יש לנו אחרי זה? מה? לא, לפניכם, מה? איפה זה? זה ממש... כן. יהושע בן ברכיה בן תאיר בלי קיבלו מהם. יהושע בן ברכיה אומר, עשה לך רב, וקנה לך חבר, ובי דן את כל אדם לכף זכות. היחס בין האדם לחברה. אז יש שלוש מדרגות. יש מעליו, יש שווים לו, ויש פחות ממנו. עשה לך רב, תחס, אל הטובים... ממך תאמץ אותם, ללמוד מהם, וקנה לך חבר, וידן את כל האדם לכף זכות. אלה שצריכים ללמד להם כף זכות הם פחות כאלה, ונתאר בלי זה, זאת אומרת, הוא מדבר מצד אהבת עם חובר, עם הבריאות, עם תלמידי חכמים, תלמד מהם, עם החברים, קנה לך חבר. זה צריך לעשות קניין, זאת אומרת, צריך חשוב כדי להיות שלם, צריכה להיות אדם מחובר, עם חברים. ובי דן את כל האדם לכף זכות. זה הפחותים מהם. וניתאי הרבלי הולך לצד השני. הרחק משכן רע, ומאסור מרע. ואל תתחבר לרשע, ואל תתייאש מן הפורענות. יש כאן איזה סדר ממש נפלא, רק רציתי לתת... את הדוגמאות של הדברים של פרק ראשון. מה? כן, תמיד, נכון, נכון, נכון. נכון. והמהר"ן אז מדגיש את זה שכל הזמן זה היה נשיא הבית דין, ופעם שפתאום מתחלף בין יהודה בן תמאי אולי, אז גם שם התחלפו הנשיא והבית הדין.
כל הדברים הרעים, אז אתה אומר, תרחיק עם כל ה... אב בית דין, אבל כל הדברים הרעים, תרחיק עם כל הדברים האלה. כן.
אנחנו הולכים לפרק שני, רבי אומר, איזה דרך ישרה שיעבור לו אדם, כל שהיא תפארת לו שיער ותפארת לו מן האדם, ווי זה הרבה מצווה קלה וכלב החמורה, ווי שאתה יודע מתן שכרה של מצוות, ווי מחשב יפסד מצווה כנגד שכרה, ויסתכל בשלושה דברים, ויתם על ידי עבירה, דם על למעלה ממך, אוזן רואה ואוזן שומעת, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשר המצוות. הדברים הם ממש בסיסיים. אני לא צריך להסביר אותם. אם אדם חי את הדברים הללו, אז הוא בן אדם אחר. אבל אני הוספתי כאן, הסתכל בשלושה דברים ויתם על ידי עבירה, זה כאילו, תדע לך, אתה צריך לחיות את העובדה שריבונו שלם נמצא, הוא רואה והוא שומע, והכל נרשם. היום זה דבר מאוד מאוד פשוט, יש היום... התקשורת והעיניים הצופיות, ויש כן, מי שהולך נכנס לבנק הוא מצולם, ולא רק בבנק וברחובות ובכל מקום אי אפשר לעשות פעולה שאתה לא נתפס בה. יש גם מכשירים שהם שומעים מרחוק. אז בשעתו שמנו שם על הארטיס, מנו שם את המכשירים, הם אמרו שזה לכיוון רמאללה, שזה קולטים את מה שנעשה שם בבתים. אנחנו חשדנו שגם הם מתעניינים אצלנו. אתה מדבר בחדר ושם הם שומעים.
מעבירים את השיעור של
הרב. בכל אופן, אני אומר את זה גם לצד השני. כלומר, לא רק אתה בא לידי עבירה. תסתכל בשלושה דברים, ואתה בא לידי עשיית מצווה. אם אתה יודע שהעין רואה, שקדוש ברוך הוא רואה אותך, ושומע, וכל דבר תורה שאתה אומר, הדברים נשמעים גם בשמיים. והכל נכתב, והכל נרשם. הנקודה, הלחיות את המציאות הזאת, בעצם זה החוכמה של רבי, שרבי היה רבן של ישראל, היחידי ש... נקרא רבי, הוא היה רבי, הוא באמת עשה מופתים גם כן. כמו שהגמרא אומרת בסוף כתובות, שאחרי שהוא נפטר, הוא היה בא לעשות קידוש בליל שבת בבית. כל שבת היה בא לעשות קידוש אחרי פטירתו. עד שפעם אחת שכינה הרגישה שיש שם איזה משהו מוזר, משהו מיוחד, אז הוא מפסיק לעבור. הגמרא מספר. אז הוא נותן הדרכה, אם אתה לוקח אותה, אתה בן אדם אחר. שלך
מגיע למצב כזה?
מה?
שלך מגיע למצב כזה?
מה, היום זה מעשים, זה עובדה, עובדה שאתה מצולם, עובדה. אז מה, אם אתה הולך ברחוב, בעיר העתיקה, אתה יודע שאתה מוגבל, אתה לא יכול לתת מכה לערבי בלי שאתה מצולם. אתה לא יכול לעשות את זה. אתה לא יכול. אתה נכנס לבנק, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה, אתה מצולם. ולא רק לבנק, לכל חנות. לכל סופרמרקט. אז אתה נכנס, אתה לא יכול לקחת שם. העין רואה. אתה תיקח משהו מהזה ותכניס בכיס בסופר, אתה מצולם.
כן, אבל אני חושב שדבר זה נכון,
כשאדם
רואה אותו, באמת הוא...
אדם קשה
לחיות, באמת, את המציאות האלוקית שהוא...
זה בדיוק מה
שאנחנו יודעים. שאנחנו מגיעים למצב כזה.
הרי שכבר אנחנו בתודעה מאמינים שזה ככה, נכון?
כן.
אז אם אנחנו מאמינים, אז רק צריכים עכשיו להוציא את ההכרה הזאת להיות מציאות חיה, להפוך אותה למציאות חיה, לחשוב. ולהתבונן בזה, ובהתחלה אולי לחיות ככה חצי שעה, אחר כך שעה, ולהתחיל לתרגל את זה. זה משנה את כל החיים, זה פטנט קטן שעושה תוצאות עצומות. זאת ההדרכה. יש לי כאן איזה עיצה. הסתכל בשלושה דברים. מה?
זה יותר קשור למחשבה או לדמיון?
לשניהם. המחשבה, בהכרה, כולנו מכירים שזה ככה. כולנו מודעים לזה. ולא חיים את זה, לא חיים את מה שאנחנו מאמינים באמונה פשוטה. אז אם אנחנו נהפוך את זה למציאות חיה, איך? על ידי שאנחנו נתבונן בדבר הזה, ולמה אנחנו לא נרגיש, אנחנו לא נהיה ערים למציאות הזאת. אז החשק בעבודת השם מגדל מאוד, והזהירות בלא לעשות דברים אחרים, תרבה כמובן. זה...
וזה גם תלוי גם מהגדולות של הבן אדם, כפי שהאדם מאורגן חיצוניות. אז ההיחשפות שלו, כמו נחשף לדברים חיצוניים בחיים שלו, עסוק בחיצוניות. אז קשה לו לראות דברים יותר פנימיים. ככל שבן אדם יותר עסוק בעולם פנימי, אליו אז התפילה שלו לא אחרת. כשהוא עומד בתפילה, עומד בפני ריבונו של עולם, שכל החיים שלו נראים אחרת. ככל שאדם יותר...
לחיות את המציאות האלוקית, שזה בעצם האמונה. לחיות את האמונה, להאמין. אני הרבה פעמים בזמן האחרון מדבר עם התלמידים על דרכו של הרב, שהרב היה כל כך מאמין שהכל, ריבונו של עולם נמצא בכל מקום, הכל בעצם מושגח, הכל מכוון על ידי הקדוש ברוך הוא. הוא לא פחד משום דבר. ולכן היה לו השקפה מאוד מאוד רחבה. הוא יכול היה לומר שיש מקום, אנחנו עכשיו למדנו בעירות את הדבר הזה שבשעה שיש בעולם איזה רצון ללמוד שפות ומדעים, מה צריכים תלמידי חכמים לעשות? זה אומר להרים את הקודש כדי שהקודש יתפשט והשפות. להבין את לשון הקודש, ואז כל השפות יתרוממו. אין דבר שאין בו הופעה אלוקית. צריך לחיות את זה, אז אתה לא מפחד. כל אירוע שקורה, אתה יודע, ריבונו של עולם עשה אותו. הוא לא יזיק לנו, הוא לא יפגע בתורה, הוא לא יפגע בעם ישראל. רק צריכים לראות איך להשתמש בו לטובה. ואם זה איסורים, אז הם איסורים בונים. אין דבר שהוא מוצא מחוץ להשגחתו של הקדוש ברוך הוא. הרגע שהאמונה היא כל כך עצומה, אז אתה רואה את רוחב הלב, הוא לא מפחד. יש נפילות, זה כנראה צורך עלייה. יש משבר, זה כנראה משבר בונה. אתה לא מפחד, אז יש לך עוצמות של כוח. אתה לא כל הזמן מתמודד עם החיים, כל הזמן מפחד מתופעות. אדרבה. כשאתה מאמין, החסידות מדברת על זה באופן מאוד פרטי, שכל מה שאתה פוגש, תלמד מזה איך לעשות לעבוד את השם. שמעת איזה מילה מגוי בשוק, מה אתה יכול ללמוד מזה? כי אין מקרים. אז מישהו דיבר איתך, תקשיב, מה? השם דיבר איתך בעצם, דרך האיש הזה, דרך המקרה הזה, דרך המורה הזה. כלומר, הסידון מדברת באופן אישי, איך אתה לא רק טיפול מכל מפגש, אלא תיקח מכל מפגש איזו התקדמות. הרב מרחיב את זה. גם התופעות הכלליות, זה הקדוש ברוך הוא מארגן, לא רק את המקרים האלה שאתה, כל מה, אין מקרה בעולם, אלא גם מהליכים הכלליים, יש ממשלה כזאת, יש לפיד, יש זה, תראה מה הקדוש ברוך הוא, מה הוא מסדר לנו כאן, אולי הוא מקרב אותם, לא רק מה... לא רק מה פוגע בנו, אולי יש איזה שני צדדים לכל דבר. לראות איך להתמודד עם זה וכדומה, ריבונו של עולם עושה את זה. כמובן, לא בגלל זה אנחנו רואים שכל תופעה היא טובה. התופעות הלא טובות הן שליליות, אבל כדי... אז אתה יכול להגיד, אז הקלקול הוא יוצא החוצה כדי שתתמודד איתו, קודם לא הכרת אותו. על כל פנים, נסתכל...
איפה עובר באמת הקו, מתי זה משהו שנועד כדי שנלחם בו יותר חזק, או כדי ליצור פעולה חיובית שדווקא צריך להכיל אותו ולראות את הטוב שבו?
אפשר את שני.
קורה משהו.
כן. אנחנו יודעים מה התופעות טובות, אנחנו, איך להתמודד עם, עם אנשים שהם מקרב אותם או לא, או על ידי, זה צריכים חוכמת, חוכמה בכל מקרה לגופו שיש שם. לפעמים אתה צריך לגאור ולמחות ולצאת נגד, ולפעמים אתה צריך לחבק, צריך לבחון את הדברים לגופם. אחד מחבק ואחד צועק, לפעמים גם שני טוב. מיני ומיני התכעס אליי, ככה ימין מקרבת משמאל דוחה. אז, אבל העיקר זה להכיר, לדעת שבנו שלנו, אז אתה לא מפחד. אתה, זה מה שבעצם הרב מחנך אותה, להיות לא פחדני. להיות עוד גיבורים. לראות את כל האירועים, הם אירועים שמכוונים אל המטרה האלוקית בעולם. עכשיו, איך להשתמש בזה? וכל פעם כמובן צריכים לפי החוכמה, אבל לדעת, יש כל התבונן. הרב רואה משבר אמוני גדול מאוד, הוא אומר, המשבר הזה הוא בעצם הריסה של בניין ישן כדי לבנות בניין חדש. אתה רואה, אתה רואה בתים, מורסים בתים וחופרים בורות עמוקים, אתה יכול להגיד, אי ובוי, היה כאן בניין מאוד מאוד יפה, אחרי שנה אתה בא, אתה רואה מגדל גבוה, בנו כאן, זה לא הריסה. בטורקיה היה רעידת האדמה לפני כמה 15 שנים, לדעת יותר 20, ונרסה שלושת רבעי עיר, נרסה לחלוטין, עם המון נפגעים וכו' וכו'. אז סיפרו שעכשיו בנו שם עיר חדשה, מודרנית, משהו, לא היו בונים את זה אילו לא היה רעידת אדמה. היה נשאר ככה חורבות, בתים ישנים, עתיקים. אז כל ההסתכלות היא הסתכלות של מלאת ביטחון. הביטחון, אתה מאמין ובוטח. וכשאתה מאמין ובוטח, יש לך כוחות. אתה לא מפחד, אף אחד לא ינצח אותנו, כי אנחנו הולכים בדרך השם. והוא המוביל את הדברים. אז אין ממה לפחד. אתה קורא עוד מאמר ועוד מאמר של הרב, אתה רואה איך הוא כל כך מלא עוצמה של ביטחון, ויכול לכן לראות את המעלות לפעמים שמוסתרות, שלא כל כך גלויות, אבל לפני ולפנים הולך, לא שאתה לא צריך להילחם אם יש איזה משבר אמוני שאנחנו חושבים שבסופו של דבר הוא יביא נגיד לאיזה הסתכלות יותר עמוקה של אמונה, לא שצריכים להילחם עם הירידה הזאת, צריכים להילחם עם הירידות כדי להפוך אותם לעליות, אבל לא לפחד, לא לחשוב איך אנחנו המיעוט, איך אנחנו ישראל, אנחנו אלא מבורה.
איזה שאלה אני שאלתי, זה גם שאלת הסדר, שאלה שאלה הרבה פעמים, מבחינת הנהגה של הרב, בכלל, במסגן הנושא של הכנסת, חירות, האם הרב יש לו מקום, ואני אומר, יש את הרבנים, הם טובים, זה דבר שיש שמור, זה שאלה אמיתית, הרבנים הם טובים בעצה טובה, אבל אנחנו מחליטים. האם הרב, יש מקום שהוא יחרב את דברים כאלה? צריכים לשאול את הרב, אולי בעניינים כלכליים זה עניין אחד, אבל בעניינים שהם מגיעים בתורה, וישב בבית מדרש ולא יישב. בן אדם שמבין בתורה יכול, אני חושב, אני חושב, דעתי, אני זה השאלה שלי בעצם שאני מתלבט, כי יש כאלה שטענו, הרב זה עניין אחד, הוא בהלכה, עמידה, שבת, בעניינים של
כבר הרב סיודה אמר שהדעת תורה יש בכל התחומים, גם הציבוריים, לא רק הפרטיים. מובן שבתחום שאנחנו לא מבינים, שהרבנים לא מבינים, אז אין להם מה להתערב. מישהו יבוא להתייעץ עם רב, לעשות את העסק בצורה כזאת, זה שייך למומחיות, כמו שלא באים לשאול את הרב איזה כדור לקחת כשמישהו מרגיש לא טוב. זה, 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 זה עניין מקצועי. אבל בדברים ששייכים למוסר, לדרך רוחנית, זה התחום, כמובן ששייך לתורה. בקשר לישיבות היום, בקשר לרבנות הראשית, אם בזה רבנים לא מתאימים, אז למה הם שייכים לזה? בואו נדבר על הדוגמה, מה שרצה הרב חיים דרוקמן לעשות. קוראו לו זה דיל, זה לא דיל. זה דבר שבעצם היה מביא להסכמה כללית של כל הציבור שלנו. היה מונה המתחים בין חלקי הציבור. לא הסתיים מילתא, כי חלק מחלק לא הסכים. אבל זה לא נקרא דיל. אם אתה עושה הסכמה, אם אתה עושה מיעוט משתלט על הרוב על ידי התחכמות, זה לא בסדר. אבל אם אתה בא עם הצעה, בוא נעשה הסכמים שאנחנו נבחור את רב שלכם, אתם תבחרו רב שלנו, וכולם יהיו מרוצים, זה לא דיל, זה מצוין, זה פתרון טוב מאוד. אם בסוף הציבור מרוצה ואז, והגעת למסקנה טובה, זה מה טוב? אבל כל האירועים שמתרחשים היום הם לא מפחידים אותי. אני לא חושב שהמצב הוא לא טוב. אני חושב שהישיבות לא ייפגעו. אני חושב שקצת הזעזוע הזה של הציבור החרדי, קצת זה טוב בשבילו. הוא קצת הגזים בעובדה שאנשים לא הולכים, לא יוצאים מהישיבות. ולא יכפו את אף אחד ללכת. כמובן, זה הכל טיפה תקשורת, זה לא במציאות. גם לא מתכננים את זה. רק הרעש הזה הוא עושה בירורים. יש דיונים עניינים. אם נוציא את כל הקצף ואת כל הסגנונות ורק נדבר על גופו של עניין, יש כאן בירור אמיתי אם זאת הדרך שכולם מתאימים ללמוד, לא מתאים ללמוד, יישארו בישיבות. זה ברור שהבירור הזה צריך להתברר, זה קצת מוגזם המצב הזה.
מה?
אחרי שאני חושב שאחרי שיורידו את כל הקצף, אז מה יצא? ראשי כל הם רוצים עכשיו לשחרר בחורי ישיבות מגיל 24, כל אחד שהגיע ל-24 הוא משוחרר. נראה עכשיו את העובדה האם האנשים האלה ימשיכו ללמוד או חלקם הגדול יצאו לעולם העבודה. מה?
יכול
להיות שנגיד מתוך אותם 100%
שהם יושבים היום בישיבות, יש הרבה אחוזים של כאלה שלא לומדים, אבל אם זה יפתח לאנשים כאלה שכן יכולים ללמוד ויפסיקו ללמוד,
למה
יפרו,
למי שרוצה ללמוד?
מי עושה
את האווירה הזאת?
לא, אם בתוך הציבור החרדי הגדול יש היום אווירה שהוא אוטומטית הולך לישיבה ולומד שם, הוא לא כל כך מצליח, אבל כולם לומדים, אז הוא גם לומד. יש את ה-20%, לא יודע מה, יש את האחוז של אלה שמסתובבים ברחובון, שליטמן דבליק ש...
עכשיו, אתה שואל אם זה דרך טובה שהם נאלצים ללמוד ואז מתרבה התורה.
ובסופו של דבר, אם זה ייבדה...
עושים את דברי תורה.
בסופו של דבר...
יכול להיות שתקופה מסוימת זה היה חשוב שזה יהיה, אולי מן השמיים כנראה זה היה עד עכשיו, ועל ידי זה נוצר זרם כזה של לומדי תורה, ובאמת התקדמו ונוצר עולם תורה מאוד מאוד גדול ורחב ומבוסס. אבל מצד שני, יש מקום שהחלק שהוא לא מתאים ללימוד, שיהיה לו דרך לפרוש. אז עכשיו העולם התורה מספיק חזק, והוא יעמוד בניסיון. ולא יהיה חייב להישאר, לא יהיו חייבים להישאר בגיל 24. השנה... כל מי שבחודש אלול נגיד מגיע ל-24, משוחרר. בשנה הבאה, כל מי שמגיע ל-24, משוחרר. ככה יש 3 שנים, שחרורים. בלי שמתחיל שום הלחץ. ואז ייבחנו, המציאות תיבחן. אלה שרוצים ללמוד, באמת ימשיכו בלימוד. ואלה שלא מתאימים, יפרשו. כי זה עושה גם נזק, כי מי שלא יכול ללמוד ולומד, הקדוש ברוך הוא בוכה עליו. כמו מי שיכול ללמוד ולא לומד, הקדוש ברוך הוא בוכה. אז גם במסתרים תבכה נפשי, מי שכן יכול ללמוד, מי שלא יכול ללמוד והוא לומד, בגלל שכולם לומדים, בגלל שיש אווירה כזאת שכולם. וזה לא טוב לו. לא טוב לו, לא טוב למשפחתו, זה יוצר גם איזה... גם חיים בשקר. לצערנו הרב, אנחנו התחלנו עם התקשורת ועם ערוץ 7, ועושים כל מיני קשרים עם, כלומר, פרסומים לכל מיני מפעלים. האנשים העובדים בשטח אומרים שאנשים החרדים הם לא אמינים. ביחס לאחרים הם לא בסדר, הם התרגלו כאילו, הם חיים בתוך עולם שלהם וכל מה שחוץ לעולם שלהם, מותר לשקר, מותר לגנוב, אין אחריות, אין זה. זה לא תורה, זה לא מוסר, זה לא יכול להיות. אני מתבייש בזה שהם מספרים את הדבר הזה. אני אומר, אתם מגזימים, זה לא נכון. הם אומרים, אנחנו יכולים להראות לך עובדות בשטח. הם גם חושבים שכל מי שיש לו זקן הוא רב. וזה לא נכון, כל מי שזה הזקן וכובע הוא לא רע, הוא יכול להיות. הארץ מעודר, כל אחד יכול לבוש כל זקן ולגדל זקן. זה לא קשור בקדמות התורנית, הזקן גודל לבד. אני הייתי עכשיו בצפון, אז רב אחד אמר לי שביישוב בצפון יש שם כל מיני צימרים. אז מישהו אחד, אנשים פשוטים, ירי שמיים, הגיע שם יהודי חרדי מירושלים, שבת, ורש את ה... הוא הולך עם מעיל ארוך, עם שטריימל, שמו אותו שם במזרח, אמרו לו שידבר דברי תורה, כולם קמו וזה. הוא ניגש לרב, הוא אומר, אני סוחר, זה הלבושים שלי, אני לא...
יש פה כאילו איזו שאלה בעצם, האם, אני גם לזה, השפה שאני שומע, נגיד את הנציגים שלנו, נגיד כמו אריאל וזה, איך שהם מדברים, זו שפה של מה שאנחנו רגילים לציבור שלנו, שהמדינה צריכה, כמדינה, היא צריכה לומדי תורה, ולכן חייבים לחזק את עולם התורה, וכל מה שהמדינה צריכה, צריך לתת. ואני שומע את השפה של מה שהחרדים מדברים, הם מדברים בשפה אישית, כל אדם שמוכן למסור את נפשו, אז הוא צריך ללכת, זה לא עניין של המדינה, זה עניין שלי האישי. אני, השאלה באמת, אם נניח שהמדינה אומרת, אני בסך הכל הכללי צריכה מספר מסוים, אבל אנשים פרטיים אומרים, אנחנו כולם רוצים לא 1,800, רוצים 5,000, רוצים לוותר. אז איפה פה
ה... משקול, אני רוצה להגיד לכם את העובדות. מה שההסכמים, מה שמדברים בחוץ זה דבר אחד, מה שההסכמים זה דבר אחר. בהסכמים שעשו בין לפיד ובין הבית היהודי, אז בראש כל אין כפייה לצאת. שנית, מגיל 21, 1,800 יקבלו 2,500 שח. לא 900 כמו שהיום נותנים, אלא 2,500 שח. השאר הם יפחיתו להם מגיל 21 עד גיל 25 שנים כל שנה 20% מהתקציב. זאת אומרת, היו נותנים, נגיד, לכל תלמיד 900, בשנה הבאה יהיה 20% פחות, במשך 5 שנים זה יפחת עד הסוף, יגיעו ל-26, זה חוזר בחזרה, כי מאז אין חובה להיות יותר בצבא. אז באותו הרגע אפשר להיות תלמיד ישיבה ולקבל את ההקצבה מחדש. כשעשינו חשבון בפועל, יצא ש-1,800 זה 40% מהתלמידים שממשיכים מגיל 21 בישיבות החרדיות. זה כ-40%, זה לא כמו שהם אומרים, זה 40%. זאת אומרת שבעצם הישיבות יקבלו במקום על כל תלמיד, אם נעשה את הערבוביה, כן? אם נעשה על כל תלמיד במקום 900, יקבלו 1,300. זה התוצאה תהיה מההסכמים. זה כתוב, עשינו חשבון. יקבלו יותר, ב-11 הישיבות יקבלו. זאת אומרת, אנשים יקבלו את זה כאילו באופן אישי, אבל זה ייתנו את זה לישיבות, לתת לעילויים את ה... הישיבות יחלקו את זה בין כולם, כן? אז התוצאה תהיה שלכל אחד יהיה 1,300. מה? במחזור.
כל מחזור זה
1,300. במחזור מתוך ה-5 שנים. יש 10,000, אבל עד גיל 60. יש איזה 20,000 למעלה מגיל 35 שלומדים. אני אומר, בישיבה אני אומר לתלמידים, עד כאן, אי אפשר ככה, עכשיו צריכים לצאת. זה אי אפשר לך. אלא מי שאני יודע, החזוני, הרב ציודה, אנשים כאלה, שישבו כל הזמן, אבל מישהו לא ככה רץ קדימה כל השנים, אז צריך לשלב, או להתחיל ללמד, או ללמוד מקצוע, ולהיות תלמיד חכם, בן תורה. דרך אגב, היה אצלי ראש ישיבה חרדי. הם כמה באו אליי, חשבו שיש לי איזו השפעה. אז הוא, בנוכחותי, הוא צלצל למישהו שיברר כמה לומדים אחרי גיל 35. כי בהתחלה רצו לעשות לתוכנית שם, אחרי 35 כבר לא ייתנו מלגות. אז הוא התעניין כמה, התברר לו שיש כ-20,000 או למעלה מ-20,000 אחרי 35. הוא היה המום. גם בעיניו זה היה לא הגיוני. ראש ישיבה בית מתתיהו בבני ברק. מה?
הוא דתי לאומי במקום.
כן, הוא למד בכפר רואה, כן.
רוב הישיב, רוב הראש הישיב.
לא, לא רוב.
הרבה. יש כמה... הבעיה של 1,800 שזה פותח.
למה הוא היה נגד?
מה?
למה אותו זה ידעים ש-20,000 יהיו... בתפיסה
שלו... הוא אומר, הילדים שלי בגיל זה כבר מתחילים לעבוד. הילדים שלו. מה זאת אומרת לעבוד? הם ראשי הישיבות, הם רמים, לא משנה, אבל הם עובדים.
אבל 1,800 זה פותח לשחיתות.
מה?
כולנו יודעים. 1,800, אלא אם כן זה באמת מספר
כזה.
1,800, כולנו מכירים את השמות משפחה שלהם. השמות
משפחה
שלהם הם זהות לראש הישיבה.
זה החשש, זה החשש גדול. טוב, איך לעשות את זה מבחינה... אני חשבתי...
אצל הרב זה לא יהיה.
לא, לא, אני חשבתי שבכל ישיבה, איך יחלקו את 1,800? בפרופורציה לכל ישיבה יתקבל באופן יחסי. יש 4,000. כל ישיבה תקבל באופן יחסי, זה לא ילך לפי שמות. הישיבה תמסור אולי את השמות, וגם הישיבה תחלק את הכסף בסוף לכולם. אז לא תיתן את זה רק לאלה. ככה אני הבנתי שזה הולך להיות הכיוון הזה, אבל כל השמועות...
זה לא כולל לבית הישיבות שלנו?
אז אנחנו באנו ואמרנו, למה הם יקבלו רק להם יש אילויים? גם לנו יש אילויים. אז לנו בסוף, ולא... הישיבה שאנחנו רצינו... של הישיבה שלנו, ישיבות הציוניות, שרוב תלמידיהם מתגייסים במשך השנים, יהיה להם הגדרה מיוחדת, והם סעיף מיוחד בחוק, הם יכולים להמשיך ללמוד, מקבלים דחיות, והם מקבלים תקציבים כמו שעכשיו, בלי שינוי, חשבנו. אחר כך ראינו שהם מקבלים יותר, אז גם אנחנו ביקשנו. אז הם לא רצו לתת לנו הגדרה מיוחדת, אמרו, טוב, קבלו 300. 300 לשנה זה מספיק לכל הישיבות שלנו. אז כולה... הגבוהות. הגבוהות. ההסדר הישר נשאר. הישיבות הגבוהות. מה? כל הישיבות לשנה. אין. לשנתון. כל שנתון 300. אין 300. יש כ-200.
300
עילויים. כן, כן.
300
יקבלו במקום היום 900. מה? כן. לא. הישיבה תקבל אותם. מה? כן.
300. זה יותר מה שנקבל היום?
תרדו גם בגיל. לא. מקבלים את זה רק 5 שנים. אחר כך זה חוזר.
אני אחזור ללמוד 5 שנים.
תחזור לגיל. זאת אומרת, מגיל 21 לגיל 26, זה הגיל. שהעילויים, כי אחר כך אין כבר צבא, אז לא צריכים לעשות את החשבון הזה.
רגע, בגיל 18 עד 21, מה?
זה יש דחייה לכולם.
אה, זה 900,
כאילו. מה? לא, לא, זה כן, זה כולם מקבלים שם. זה היום, בכל הישיבות הם מסכימים לדחות עד גיל 21. בגיל 21 הם רוצים שיתחיל לצמצם.
כל הדיבורים זה כלום. כל הדיבורים זה כלום. כל
הדיבורים
זה רמסה. תקשורת, זה הכל שקר.
לכן אם אתם תשימו לב, חברי הכנסת של אגודה לא צועקים, הם יודעים שאין כאן בעיה, רק העיתונאים והציבור מוסט, ובעצם כן, והם ירוויחו שניים, ראשית כל יכולים גם לסנוע וגם לקבל את הכסף ולא יכפו אותם, זה התוצאה הסופית, וזה הטיפשות של לפיד שהוא עושה שנאה במקום וכל לא יגיע מזה שום דבר, וזה חבל.
הוא מצליח, הוא רוצה שהציבור
החרדי
יצא לעבוד, הוא יצא לעבוד בגלל זה. הוא לא הכריח. לא, הוא רוצה שהציבור יצא לעבוד בזה שיקרה.
דרך היחידה שהוא יכול לעשות היה, כמו שאמרנו, זה שאם יחליטו לשחרר את האנשים לא חייבים להיות בישיבות, אז יש להניח שחלק בכל זאת יצאו מהישיבות. זה הדרך פשוטה, לתת לא לעשות את המסגרת הזאת שכופה אותם להמשיך.
באמריקה יש ישיבה הכי גדולה, זה ליכוד, שם גם אלפי תלמידים. רוב התלמידים לומדים שנה, שנתיים, שלוש. יוצאים לפחות, אין צבא על זה. אז הם יוצאים, הם ממשיכים.
האמריקאים, זה הרבה יותר גדול.
אבל אני אומר באופן כללי, המתח שיש היום בציבור, לפי דעתי, הוא מתח, כעת הוא עושה כאילו שנאה וכעסים, אבל הוא עושה בירור. הוא עושה בירור. הם צריכים, גם הציבור החרדי מרגיש שהוא לא יכול. ראשית כל, מה הוא מתלונן? המדינה היא רעה, המדינה היא לא טובה. למה? היא לא נותנת לו כסף ללמוד. היא חייבת לו. חייבת לתת כסף לישיבות ללמוד, מיליארד לשנה, זה התקציב של הישיבות. היא חייבת. היא הקימה את עולם התורה. המדינה. אתם מה אתם צועקים? לא קופים אתכם, אבל לא רוצים לתת כסף. למה? חייבים לתת לכם כסף? כל אחד יגמד עם בעצמו. נמצא את הכסף. והם מבינים שהבעיה, הם לא יכולים לשחק את זה שני הצדדים. אתם לא יכולים גם להגיד שהמדינה לא בסדר, וגם לדרוש כסף. אתם לא יכולים, תחליטו.
אי אפשר לגדל ילד עם התקציב של ילדים. תקציב.
תקציבת
ילדים, הוא לא מספיק לגדל ילד. בסדר,
מי חייב?
כאילו זה אף פעם לא היה
חייב
לזה.
מי חייב?
ככה מדברים.
כן. כאילו שאלה, האם יש חובה? זה בדיוק השאלה הזאת. האם יש חובה? האם יש חובה למדינה, לכל
אחד? הם הרי לא מחזיקים מהמדינה כמדינה...
לא, אבל הם אומרים שהמדינה חייב, כאילו שבגלל שזה מה שמחזיק את המדינה, אז זה מה שמחזיק את המדינה.
לא, זה הם דומים. הם מחזיקים את המדינה, כי לולא התורה, התורה לא היה מדינה.
ואז יש להם יותר לדרוש כמה שהם רוצים. זאת אומרת, אם זה הבסיס המוסרי שלהם, אז בעולם שלהם זה
כאילו... גם הם לא מאמינים בפוליטיקאים במה שהם אומרים.
לא,
זה לא פוליטיקאים.
אני מקווה שיהיה מזה טובות. היה מזה כבר דבר טוב, שנפגשנו הראשי ישיבות, 5-6 ראשי ישיבות משלנו.
מה שהיה זה מרב קוק ברובע?
כן, פעמיים נפגשנו. ופתאום ראינו שפה משותפת, ראשי ישיבת מיר, ואנחנו מדברים, כי אותה עבודה אנחנו עושים, כן, אותו המקצוע, וממש השפה ממש משותפת, תלמידי חמים ממש הבכירים שלהם, וגם מאיתנו ראשי הישיבות היותר, הישיבות הגדולות, ממש היה תענוג לשוחח, ואני חושב שגם בשבילנו זה היה נחמד, וגם בשבילהם. אני מקווה שמזה יהיה עוד חיבור יותר גדול. כמו שאמרנו, הקדוש ברוך הוא מנהל את העניינים, בטח לטובה, אז בסוף יהיה חיבור יותר גדול.
החיבור בין הבית היהודי, בעיקר אמרת בנט ולפיד, וכאילו בנט ולפיד עושים את העולם התורה.
הם אומרים ככה, אבל זה לא ככה.
אני יודע שזה בנט, זה בנט... מה שמצטה ברחוב.
נכון.
שהכיפות הסוגות נכנסים בחרדים. וזה יתנקם בנו.
זה לא יתנקם, כי זה לא יהיה. זה לא יהיה. ובנט מאוד לא רוצה לפגוע בחרדים. והוא נלחם כל הזמן, ועוד בסוף התברר שלפיד יותר טוב לחרדים ממה שהיה מקודם, מה שהיה בממשלה הקודמת.
זה
לא משנה,
התדמית כבר... הרחוב תוסס.
הרחוב החרדי הוא כבר נגד לפיד
ונגד
בנט.
נגד בנט אותה מידה.
גם אם הם יבינו כבר שזה כן מהקרוץ, זה
כבר
שדבר,
ועדיין... ויום אחד שיהיה מהפך, הם יחזרו לשלטון.
לא יתאמצו לשנות אותה. אין אף אחד שיתאמץ, חוץ מאולי הציבור שלנו, אבל הציבור שלנו זה לא ישכרו.
כשהם יחזרו לשלטון, אז הם יזכרו את זה. זה הבעיה.
נשתדל לראות איך מרוויחים מזה. אני מאוד רוצה חיבורים מהציבור החרדי, אבל הם לא רוצים. זה כבר הרבה שנים אנחנו מנסים, הם לא רוצים. הם לא רוצים.
ואני רואה עם החיבור עם
לפיד.
זה דבר טוב, זה הדרך,
זה המבחינה של התחום. המציאות הכריחה את זה, כי אחרת הבית היהודי היה בחוץ. ששם, אז זה כמעט לא היה אפשר אחרת. ואם זה קרה, אני מקווה שיצא מזה דברים טובים. אני מקווה שיצא מזה דברים טובים. הם לא כל כך רעים כמו שמציירים אותם, את ה... לא כל כך רעים. גם פירון, הוא, אני לא יודע, קצת יש לו התפרצויות, אבל... אבל הוא גם של צחוק וגם של צחוק. אבל... מה? אבל הוא כזה בוטה, אבל הוא גם רוצה לחנך את החילונים להיות דתיים. לא רק, זה לא חד צדדי שהוא רק נגד. אני אגב, אני יודע, לא יודע.
אתה מרגיש שהבית היהודי עצמו הוא באמת מבטא את התגובות של הציבור שלנו עם
הבית היהודי מייצג לא רק את ביתל. אנחנו, אם רק ביתל היו בוחרים, אז לא היינו משיגים שם נציג אחד. אז ברור שהשאלה אם כדאי שכולנו היינו הולכים יחד והיינו נשארים שלושה או ארבע, ויש לנו את העמדות הברורות, לא היינו משיגים שום דבר. היום אנחנו נשיג הרבה יותר לציבור שלנו, הציבור התורני, כן? אנחנו נשיג יותר כשאנחנו ביחד. לא נוכל לעשות שהבית היהודי כולו יהיה בדיוק כמו שאנחנו רוצים, זה אי אפשר לעשות. אבל נשיג יותר. ואני אמרתי לבנט שהמטרה שלנו צריכה להושיב את לפיד עם החרדים ולהתחיל לעשות קשרים. הבעיה היא שמה שהם עושים, הם עושים את הקשרים עם הפוליטיקאים, וזה טעות. כלומר, אם הפוליטיקאים כבר מסודרים טוב מאוד, הפוליטיקאים החרדים, הם כבר מוצאים שפה משותפת עם אנשי לפיד וזה, והם מסדרים את זה, כולם מרוצים. אבל היה צריך לדלג על הפוליטיקאים ולהגיע אל אנשי התורה וכו' וכו', ושיראו שאנשי לפיד הם לא כאלה רעים כמו שהם נראים. הם לא כאלה. מה שהם אומרים שרוצים שילכו לצבא זה לא כל כך דבר בלתי סביר, צריכים להסביר להם.
מי יכול להסביר להם?
מי?
מי יכול להסביר להם שזה לא כזה נורא? וזו תפיסה שלהם, זה כן כל כך נורא.
כן, אבל אפשר להסביר להם שאפשר לחשוב גם, יש עוד דעות, אז יש חנוכי דעות. זה לא ש...
זה הגושה של הראשי ישיבות שהרב היה. האם הרגשתם שהם מבינים שזה לא כזה נורא?
ראשי הישיבות, אחרי שהם שמעו שאולי לא ייפגעו, אז הם נרגעו. אבל הם מפוחדים. יש להם השקפה חרדית. לא, לא, באמת, השקפה חרדית, לפחד. מפחדים. הם בטוחים שהציבור החילוני רוצה לפגוע לו. להרוס את התורה, להרוס את הדת, זה לא נכון, אבל הם לא, אי אפשר לשכנע אותם. וגם אנחנו חושבים שאנחנו מתלווים אליהם ורוצים להרוס את הציבור החרדי, כאילו זה המטרה של הקומת, של הקמת המדינה, להרוס את הדת ואת התורה. והם חושבים ככה, מפחדים, מפחדים. מה אתם מפחדים? אתם, אנחנו ננצח, הדתיים ינצחו, מה אתם מפחדים? אמרתי להם את זה דרך אגב. אמרתי להם, מה אתם מפרשים הכל את הדבר? הם אומרים שהם שמעו שפירון אמר שהוא רוצה לשנות. אז הם נבלו, אמרתי, למה לשנות? לרע! מי אמר? מי אמר? למה אתם מפרשים לרע? אולי רוצה לשנות את הטובה? למה אתם מתוחים? למה אתם כמו מחלת רדיפה? למה מפחדים כל הזמן? למה מפחדים?
הם לא חיים אצל הרב. גם בהלכה, מה שהרב אמר לי קודם לגבי הפחד, אני רואה את זה בהלכה, אנשים מקשרים, יש להם פחד בשמירת המציאות. ומי שגדל אצל הרב, מי שלמד אצל הרב, אין לו שום פחד משמירת המציאות. וזה חבר שלנו שזוכים, אבל הרבה אנשים בעולם, יש להם פחד משמירת המצוות.
מה, תסביר את המילים פחד משמירת המצוות.
הם מפחדים משבת, אולי עצבנות, אולי... היה לי היום אישה, אולי לא בדקתי מספיק, אולי לא בדקתי במקום, אבל קבלתי.
עצבנות, עצבנות.
הם לא מסוגלים?
לא, זה לא, אי אפשר להגיד על הכלל, לא.
מלחיצה אותם.
לא, על הכלל, אבל...
החרדים, העולם מלחיץ אותם. העולם לא רגוע.
לא, זה באמת, הם, כמו שהם אומרים, אנחנו עדיין בגלות. בגלות באמת זה הייתה אווירה, וכמו שהייתה אווירה מפני הגויים, גם האווירה הייתה הרוחנית. מפחדים ולכן מקיימים מצוות. מפחדים מריבונו של עולם. יותר העירה מאשר אהבה. והם לא השתחררו מזה. הם מאוד היו מבסוטים ממני, דרך אגב, חלק מהם, לא כולם. שאני אמרתי להם, מה אתם מפחדים? אמרתי, אמרו, איזה אופטימי, אופטימי.
כמה דתיים יש כבר בכנסת? כמה זה? אמרתי, רגע, מי אמר שגולה תבוא לטפק לבית דתיים?
רגע, ולמה? בואו נראה כמה דתיים יש בכנסת, כמה היה בכנסת הקודמת, כמה היה לפני הכנסת הקודמת, כל הזמן מתרבים, עוד מעט אנחנו רוב בכנסת.
אבל גם בכנסת אני חושב, מה שקרה בעצם, ככה הרגשה שלי, שבעצם בגלל
ש... אתם יודעים איך בית הכנסת, עכשיו כבר אין מקום, בגלל אנשי לפיד, כן, יש שם כמה דתיים. אין מקום, עכשיו רוצים להגדיל את זה, ועכשיו שגם הנשים רוצות להתפלל, אין בכלל.
לא, אבל זה מה שעשה את הבלגן, כי מי יצר בעצם את החוק של הרב יעקב אריאל? מי יצר את החוק? שי פירון. הרב שי פירון, הוא עמד שם, והוא ולזר שטיין, הם מנהלים בעצם, כי הם דתי אחד, אבל הם מנהלים כוח של 30 דתיים. 30 אנשים, חילונים לגמרי, מצביעים אחרי האדמור, האדמור על הזאשטר, האדמור על
הזאשטר. אני הייתי דתי, אל תשכח, אני הייתי...
לא, אז הם יש להם כוח מאוד חזק, כי ליבני סומכת עליו, והוא סומך על ה... ולפיד סומך עליו. והם בעצם מנהלים את העסק. ה-12 של הבית היהודי הם הכי חלשים פה בסיפור.
אני אמרתי, דרך אגב, אמרתי לתלמידים, אלעזר שטרן הוא נראה אדם... מפחיד את הציבור שלנו, כי הוא לא בדעות של בצל בדיוק. אז מה יהיה אדם דתי? אמרתי להם, תראו, אתם יודעים, לגדול להיות אלוף ולניח תפילין בבוקר, אתה תגיד, זה קל? זה קל? יש לו חברים, הוא לא יכול לבלות איתם, לא יכול לאכול איתם בכל מסעדה. וכך הוא גודל כל הזמן. כאשר הוא אוכל, שבת הוא שומר, מתפלל, לא תמיד אולי, או כן תמיד, אני לא יודע, אבל כשרות ושבת הוא שומר, זה קשה מאוד מאוד לגדול בצבא בצורה כזאת. צריך להריץ את הדבר הזה שהוא, אתה כועס עליו שהוא לא 100%, אבל משהו זה, צריך גם לדעת להעריך את הדבר הזה, זה לא פשוט. זה לא פשוט לגדול, כי עלו, לגדול, זה, עד עכשיו לא היו, הם הראשונים, שהמחזור שלו זה שלושת אלופים הראשונים, שהם החזיקו מעמד עם כיפה על הראש. זה קשה. זה קשה להחזיק עם כיפה על הראש. וזה אפילו עיכב אותם בטח בהתקדמות. הכיפה מעקמת. והם התעקשו להיות עם כיפה ולשמור את השבת. אז נגיד, לא כמו שאנחנו שומרים את השבת, אולי אנחנו שומרים יותר בשלימות. גם בכשרות, אני לא יודע אם אוכל דווקא מהדרין וכו', אני לא יודע, רק מקפיד על בדץ או משהו כזה. אבל הוא מקפיד לאכול כשר, הוא לא יאכל לא כשר, חס וחלילה. צריך לדעת להעריך גם את הצד הזה, זה לא פשוט, זה התמודדות לא פשוטה. אני חושב שבסך הכל הציבור הדתי הולך כל הזמן ומתחזק. אז כל הזה, הפחדנים אומרים, אבל הם רוב, הם רוב. אני אומר, אנחנו הולכים ומתקדמים, וכשאנחנו נהיה 40%, מצב הדתיים יהיה הכי קשה במדינה. אנחנו נהיה אחר באופוזיציה. כי החילונים התאספו כולם ביחד, כי פחדו. פחדו. זה הולך להיות כפייה דתית. כל מה שנתקדם יהיה יותר קשה. כשהיינו קטנים, לא פחדו מאיתנו, יכולים להיות פייר איתנו, לתת לנו אפילו, כן, תייחס לנו ככה, לתת מתנות, כן. אבל עכשיו, זה בכל מקום, תראו, הגרעין ברמת השרון. בהתחלה, אהבו אותו מאוד מאוד. התחיל מיד להצליח, פתאום העירייה נבלה. התחילה להיות נגד. אתה קטן, נחמד, תיתן שיעורים ביהדות, בסדר, אל תשפיע. רק קצת, תשפוך קצת טיפות יהדות, בסדר. אבל זה מתחיל להיות משפיע. אז כשאתה רואה שמתנגדים אליך, סימן שהצלחה, לא סימן ש... כן, אנחנו עם ביטחון, כן? רואים התנגדות, סימן שאנחנו חזקים. עוד יותר התנגדות, עוד יותר חזקים. אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. מהמלחמה סימן שאני חזק. למה הם רבים איתי? הם מפחדים. אותו דבר, הבחורים בישיבה, הצעירים, בני צבי, אומרים, ערבים, מסדרים אותנו. אני אומר להם, מה הערבים חושבים? שטוב להם ולנו רע? מה הערבים חושבים? הערבים חושבים שאנחנו כל הזמן מתגברים. אז מי צודק? ערבים אומרים שאנחנו כל הזמן בונים ובונים ובונים ואתם אומרים שלא נותנים לבנות ופה מפריעים ופה מפריעים ופה מפריעים. אז מי צודק? בונים או לא בונים? מתקדמים או לא מתקדמים? אני חושב שערבים צודקים.
תמיד אמרו שרוצים לדעת כמה הורסים להיכנס לערוץ 7 ורוצים לדעת כמה בונים להיכנס לאתרים האחרים.
דרך אגב, אתה אמרת שאתה במשרד לסטטיסטיקה. אז אני, זה חלום רחב, חלום ישן, שכל יום שישי יודיעו ברדיו כמה ילדים נולדו, לא רק כמה תאונות היו השבוע, זה עוד היה לקראת שבת, לעשות תחנה נפשית לשבת. כל יום שישי בצהריים התקשורת מודיעה כמה הרוגים היה השבוע.
פעם בשנה מודיעים.
הילדים. לא, אבל אני יודע, כל יום שישי, כל יום שישי מודיעים כמה תאונות. אולי כדי שבשבת ייסעו יותר בזהירות, אני לא יודע מה הסיפור שם. אבל כל... מה? אבל אם אמרתי, אם היו מודיעים כמה ויש, כמה ויש כל פעם, אם יכולים... אני חושב שאפשר להגיע לזה.
יש,
זה אתה זוכר, אבל איך ביקשתי?
בזמנו, הבאתי לפני שנה לרב,
הנה, האיש ה...
יש סדרת של כל הלידות, רק של יהודים, לפי מקומות בארץ, שכפר שמריהו היה מקום אחרון, החרדים היו חמש ראשונים, בתל היה מקום שמיני, תשיעי, משהו כזה, ירושלים היה
במודיעין גם באופה שמול.
צעירים.
יש לנו הכי הרבה, את עיר חילונית, הכי הרבה אוכלוסייה מתחת לגיל חמש. כל הארץ.
היו בין היהודים.
כן.
מה לגבי הרבנות הראשית? למעשה.
כל כך הרבה...
החוק לא עבר, עכשיו אז מה?
כל כך הרבה אנשים מתעסקים בזה, אז אני...
לא שמענו את הקול של הרב, אנחנו
אני אמרתי לפירון, גם לבנט, אמרתי לו שאני חושב שצריך להיבחר אדם שהוא מקובל על רוב הרמנים. אבל לתלמידים אני אומר, אנחנו כנראה צריכים לגדל תלמידי חכמים כאלה, שלא יהיה ספק שהם ערועים. ושכולם יסכימו לזה, שיהיה הסכמה. זאת אומרת, אנחנו לומדים מזה שצריכים להתחזק בלימוד התורה, ולגדל תלמידי חכמים כאלה שתהיה הסכמה מלאה שהם ראויים להיות הרבנים הראשיים. זה מה שצריך לעשות. וכבר תראו, הרבנות הראשית היא כבר זמן רב, היא לא תופסת מקום, לא בין הרבנים. ולא בציבור, היא יותר משהו טכני של אישור רבנים, של דיינים וכדומה. ובשביל להרים את זה צריכים או אחד שהוא יחבר את כל קצוות הציבור ביחד. אני אומר ראשית כל היהדות הדתית, החרדית והדתית. אם היה רב כזה שבא ואומר, אני מקים על ידי מועצה. כוללת, שאני מתייעץ עם כל גדולי הדור. בקשרות, בואו נעשה מדרגות, ונעשה, אני, יש לי הצעה למשל לקשרות, מה לעשות? שהרבנות היא בכלל לא תתן קשרויות, הרבנות הראשית. היא רק תהיה מפקחת על הקשרויות. אני בעד הפרטה. היא תגיד, בדץ, דרגה כזאת. לנדור, דרגה כזאת, היא תפקח עליהם, תעשה מעקבים כמובן, כי זה התפקיד שלה. וכשרות של פלוני, דבר כזה, אין כשרות של רבנות. הרבנות לא נותנת כשרויות בכלל. היא מפקחת על הגופי הכשרות הפרטיים, ואז תהיה תחרות בין הגופים, וזה ירים את הכשרות מאוד גבוה. והרבנות תהיה מעליהם, כי היא מפקחת עליהם. היא לא מתחרה איתם, היא מפקחת. היא אומרת, הבדץ ככה, ולא בטוח שהבנה תקבל את הדרגה הכי גבוהה, כי הוא מקל. הוא לא, לא מחמיר. כמו שהרב לנדו מחמיר יותר מהבנה. וכל פנים, כל אחד יקבל את הציון שלו, ולא רק יקבל את הציון, יכתבו במה, נגיד, עופות מסוימים. לא כתבו מהדרים. יכתבו, נבדק זה וזה וזה וזה, ולכן ציון ככה וככה. אני יודע, אנחנו נוכל לדעת לבחור. אם הבדיקות מספקות אותנו, כי איך אתה כותב מהדרין, אתה לא יודע מה התכוונת
עליו. יש דווקא בירוקות עלים,
מי שמפקח על השני, זה לא פותח משחיתויות
וכל
מיני רמאויות.
מי את מי רמאו?
הגופים ישלמו לזה ויסתכלו לזה.
ישלמו למפקחים?
כן.
זה אין לדבר סוד. איך... כמו
אין היום עופות שלא מעד, אין השופות לא מעד.
כמו משרד הבריאות, מפקח על התרופות.
אגב,
אין לדבר שום.
בירקות עלים הרבנות ניסתה לעשות הרב שמואל, בעצם, לא יודע, שרות, אז הם ניסו להוביל למקום הזה שהרב מדבר עליו.
לך גם אני.
בירקות עלים הם ניסו, וזה ממש לא פשוט להם. עובדה שהם עצרו את הבדיקות, היה להם הייתה תקופה שהם עשו את הבדיקות עכשיו, לא שעות עשו, הרבנות לא עשתה, אני גם מגיע איזה מישהו בשם נתנאל סרוס, מי שניסה את זה והיו עליו משפט, אימו עליו
הרבנות אני יודע, אני צאתי עם
ממש לא פשוט
זה התמודדות, נכון, זה נכון, יש לחצים כי ה...
ענייני הכספים.
עניינים הכספים.
אז כשכסף כזה גדול מעורב זה...
זה באמת, זה צרה גדולה. צרה גדולה. אבל צריך להיות גיבורים, כמו בכל דבר. המפקחים חייבים להיות אנשים עצמאים, ואחרת אין לדבר סוף, אחרת יכול להיות...
לא, בבג"ץ, אני מכיר את הסיפור, זאת אומרת, ששמעתי מה ההכשר של זה אומר, מה, כאילו... כשהיה פעם סיפור של החסלת, אז אמרתם, טוב, כי תעשו עוד פעם בדיקה, וכשהיה סיפור של רובין, פתאום אמר, הוצאתם את רובין מהטובים. זה מה שהם טענו, כאילו. אמרו, היה לכם איזו בדיקה, כאילו, שהרב רובין לא, היה לכם לא כל כך טוב, הורדתם אותם, זה מה שטען לי המשגיח של, של רובין, חפץ חיים הייתי. זאת אומרת, כשאמר, תמיד את חסלה דאגו שיהיה טוב, והיה פעם מקרה שחסלה לא היה כל כך טוב, אז הרבנו, אז אלה שבדקו, אמרו, טוב, בוא נעשה עוד פעם בדיקה. וכשהרב רובין היה פעם לא טוב, אז הם אמרו, אז אתם כנראה לא טובים, והורידו אותם לדרגה השנייה. ואז הבעל המפעל הזה הפסיד הרבה כסף, אז הוא אמר, מה, זה היה לפני פסח, אז הוא אמר, מה, מה אתם, כאילו, מה שמע לי, שאני משלם לכם המון תועפות לרובין, ובסוף, לפני פסח מורידים אותי ואני מפסיד את כל החסות, אז הוא אמר, אני לא מוכן לשלם לכם יותר, ואז, ואז הם איימו בבגץ על... על הסיפור הזה.
זה גם יש היום, אז זה לא, כאילו, זה לא...
לא, זה לא כזה פשוט. לא, עכשיו, אני חושב שהם צודקים, למה כי חסלה תמיד טובים, והמטרה של הבדיקה הזאת זה לא להגיד את העבר, אלא להגיד את העתיד, להגיד למי כדאי ללכת מעכשיו והלאה. זה הגיוני ללכת לחסלה, ולהגיד פעם אחת, היה לו טוב, זה חריג. אבל אז אתה מתחיל...
נכון. אז זאת אומרת שצריכים גם לחנך למידות טובות ולישרות, כי אחרת העולם לא יתקיים, מה זה? אם המשגיחים והחברות שעושים את הכשרות הם לא יהיו אמינים, אז לאן הגענו?
יש כאלה שאומרים, עבר לך עכשיו הוריד את המסר של המפעל, הוריד את מה שכתוב
למאה הזה. זה כל הזמן, אני חוזר לזה, אנחנו... אם כולם היו ישרים, לא היו צריכים להיות כל כך הרבה חוקים, וכל כך הרבה עיכובים, וכל כך הרבה בדיקות. צריך ישרות, צריך חנך לישרות.
רק במקום שיש, שהחוקים באו כדי, כי אנשים לא ידעו
למותו. כמה וכמה בדיקות יש, וכמה כסף יוצא על כל הבדיקה שלא ירמו, המדינה הייתה יכולה לפרוח עם כולם, היו שרים. זה היה משהו אחר.
בעניין ישרות, יש לי שאלה קצת אישית.
מה?
בעניין ישרות, יש לי שאלה קצת אישית. קצת נוגע לכספים של הכולל. אני עובד, אני מקבל תלוש משכורת מהישיבה התיכונית שאני עובד בה.
כן.
אמנם בכוונה לא בחרתי משרה מלאה, כדי שיהיה לי יותר זמנים. והרכז של הגרעין התורני אמר לי, תצטרף לכולל. קבל עוד שתי הכיסוזים שם, עוד 700 שקל. שנה אחת, הרגשתי שזה מה אני... אבל לזכות את הכסף של המדינה, אני עובד, שנה אחת, לא הצטרפתי. הוא לא אהב את זה, בתור רכז, כי הוא אמר, אתה פוגע בכולל, אנחנו חבורה אחת, ומאז חזרתי להצטרף. ואני לא שלם עם זה, מה, זה כסף שמותר לי לקבל? אני לא לומד ממש בגלל זה, בגלל שכולל.
אתה צודק. בנה האחרונה, דיברתי כמה פעמים בישיבה, ברוך השם, הציבור שלנו הוא מאוד משתדל להיות ישר. אבל עולות כל מיני שאלות, מה מותר להתיק בתוכנות או בדברים כאלה. אני אמרתי, בכל ענייני ממונו, להחמיר. להחמיר. לא להכנס לכולה, אלא להחמיר. אתה מסתפק אם מותר לך כזה, קראת את הכל. להתיק את התוכנה, אל תתיק. אף על פי שזה קשה מאוד להתגבר, כי זה עולה כסף בתוכנה ואפשר ככה בלי בחינם. אני אומר, אם הכסף הזה מגיע לך, הוא יהיה לך. תאמין שלא על ידי גנבות להשיג כסף. ואם ספק, באים לשאול אותי שאלות בנושאים האלה, אמרת, אתם רוצים כל הדברים האפורים שאני ככה לאחריות אישהם? תחליטו למה. אני לא רוצה, אני לא רוצה להקל. אני הולך, אני אומר בענייני ממונות יותר טוב לכם מבענייני ממונות מאשר ביסורים.
לא צריך להחזיר עכשיו את כל
הכסף. מה?
אני מקבל הרבה כסף.
לא, באמת, היה איזה דיון על האם מותר להתיק השס הזה שוסטלשטיין, אז מישהו הלך והוציא את, או מסכת, או כל אחד הכניס את זה לאתר של אינטרנט. מה הוא... שאלו אם מותר להתיק מזה את אצלנו את אח שלך את יאיר וסרטאי. הוא על כל פנים הוא ענה לשאלה הזאת, וזה התפרסם באתר שלנו, שאם למישהו יש שס שוטנשטיין אז מותר לו להתיק משם, כי בין כל וכו יש לו בחורה, זה מסתבר. אף על פי שהאתר הזה הוא גנוב, אסור היה, הם לא רשו שזה ישימו את זה את הייצור של שוטנשטיין באתר. צלצל לי אחד הבעלים מאמריקה שהוא בא, יבוא לארץ לדבר איתי שזה עושה להם נזק עצום. אמרתי לו, אתה לא צריך לדבר איתי, אתה יכול לצלצל, אנחנו נדבר בטלפון, מה הבעיה? לא, הוא יבוא לכאן לדבר איתי, הוא אומר, זה נזק עצום. לא גמרנו להוציא את כל השעס, ואנחנו צריכים את הכסף, ואז לא נצליח לגמור. אם אנשים יתחילו להתיק, הם לא יקנו. בקיצור, והיה מאוד מאוד מזועזע מהדבר הזה. אמרתי לו, אתה לא צריך לבוא. אז מה הבעיה? אז הוא אומר שהתשובה הזאת היא תשובה שיכולה להזיק לה. אמרתי, בסדר, אני עניתי תשובה אחרת, שאף על פי שבאמת מי שיש לו שוטנשטיין הוא יכול לצלם משלו, אבל לצלם מאתר אסור אסור. באמת, כן, זה נכון, ככה אני גם חושב. היה קצת מחלוקת ביני ובין יאיר, אבל אני חשבתי, נשארתי בעמדתי, ואפילו אמרתי ונתקן, גם ביקשתי ממנו שהוא יתקן את הדבר הזה. אבל אני אומר, אנחנו בענייני ממונו צריכים להדר. וזה צריך לפתח את זה, צריך לפתח את, את ההסתכלות הזאת. זה מאוד מאוד קשה. אני פוגש כל מיני שאלות. אשתי עומדת ללדת, ואם מתקבל מזכורת לפני הלידה ככה וככה, אז אחר כך יתקבל מענק לידה כזה וכזה. היא עבדה חודש הרבה, אבל המוסד מוכן לחלק לה את זה לחודשים, כאילו היא עבדה בכמה חודשים ולא בחודש המסוים, ואז היא תוכל לקבל את הכסף. ואני משאול אותי שאלה כזאת, אני אומר, מה אתם רוצים ממני? שאני אעזור לכם לגנום? אני לא מבין מה זה. אי אפשר. לפעמים זה נראה, לפעמים יש אפשר לעקוף את זה שזה באמת כן מוסרי, ככה. לא לסותרים, זה לא לחשוב שבממון כן, באיסורים אתה לא חושב שעושים ככה. זה איסורים, ממון זה איסורים. אם אנחנו נהיה כאלה מודרים, אנחנו באמת נשפיע על כל העולם. אבל זה קשה, אני מודיע שזה קשה מאוד, וזה היצר הרע, הוא עובד כאן, הוא עובד קשה. מה? זה קשה נורא. קשה נורא, כי אנחנו לא מדברים על לגנוב ממש, להכניס את היד לכיס. אנחנו מדברים על דברים אפורים שאפשר ככה. אז אני אומר, נברח מזה גם כן.
בגרעין תורני ומודיעין, שבאמת כולם חייבים לעבוד. אסור. כולם חייבים לעבוד. זה השלמה, זה...
שלם ציר.
לא, השאלה, מה יהיה אם לא יקחו את ה-700? מה יהיה? זו השאלה שאני מתודה. מה יקרה אם אנשים, נניח שכולם לא יקחו את ה-700? מה תהיה התוצאה?
אולי...
האם זה אומר שהגרעין התורני יתפרק?
אולי יתפרק. אולי, תגיד.
זו השאלה, האם גם במקרים כאלה שהגרעין התורני יתפרק, שזה תהיה התוצאה?
אז הוא יצטרך ללמוד.
לא, זה לא מלובן.
אז הדרישה תהיה שהוא ילמד באופן מסודר, והוא באמת יהיה ראוי לקבל את זה. שילמד באופן מסודר, ויהיה ראוי באמת לקבל את המלגה.
אבל הם חייבים גם לעבוד, כי אי אפשר להתקיים על 600 שקל, אז אדם חייב לעבוד.
אני למשל אמרתי לעניין של הכל, שאני לא רוצה לקבל את הכסף, אז הוא אומר לי, אבל לפחות יישאר רשום, כדי שהכל לא יתפרק, ואלה שנמצאים כן יום שלם, תהיה חבורה
שתהיה
רשומה, ואז הם יוכלו לקבל את
מה שהם באמת. יש ביקורות. הבעיה היא של ההחמרה הזאת, כאילו, בענייני ממונה, זה לא מדובר, ככה אני מרגיש, זה לא מדובר פה על מצב שאם אתה תחמיא, בסדר, זה יהיה לך פחות בפרנסה, אתה תגיע במקום אחר, שזה מצבים שזה הבעיה שכציבור, רוב האנשים בציבור, אנשים נמצאים במצב שבו, אם הם יחמירו בדבר הזה, על פניו, כציבור, יהיו לזה השלכות כמו פה, כמו שפה שעלו לפרי גרעין, במקום אחר זה גם צריך לזכור, רוב הציבור הוא ציבור עני. פר ילד, המצב של הציבור שלנו רובו הוא ציבור של עני, אז זה יבוא על חשבון דברים מסוימים, אין כזה מצב שזה לא בא על חשבון משהו. לא, והמדינה, כן, ככה, איך המדינה מתכננת?
זאת הבעיה, באמת בעיה מאוד מסובכת, שהמוסדות אומרים, ככה זה הסדר. ככה זה הסדר. שחותמים, נגיד מורה בבית ספר, המנהל בית הספר, הוא מעביר מורים ממקום למקום, לוקח תקציב, מעביר משנה, אבל הוא כותב את זה כמו שהמשרד החינוך מבקש.
כי אתה לא יכול אחרת כמנהל,
למשל. והוא אומר, אי אפשר להתנהל באופן אחר. בעיה. אם כדאי להיות מנהל.
היה לי מקרה...
לא, כי המערכת לא מאשרת להתנהל
בצורה השופעה. אני יודע את זה, אני יודע את זה.
אתה כאילו מנסה להגיד את המערכת.
יש תקציבים מאוד גדולים, שנקראים תקציבים קואליציוניים, שהם עוברים ככה, 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 רושמים את זה פה, 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 פה. וזה לא יאומן כי סופר. כמה מיליארדים הולכים בצורה כזאת עם מסובכת.
לא, אם רוצים להחזיק את הגרעין במודיעין...
זה עובר דרך... מישהו צריך... רוצה איזה מוסד, נגיד חבר כנסת שיש לו... לכל אחד יש איזה קופה קטנה שהמשרד האוצר מוכן להעביר, אבל אם תסדץ, זה יהיה מסודר. אז הוא מעביר את זה דרך משרד הפנים, דרך קריית ארבע, דרך פה, דרך פה, בסוף זה מגיע אל הכתובת, כל אחד לוקח קופון קטן מהדרך. זה ממש לא יאומן, אי אפשר...
לא, איך אפשר להחמיר בכזה מצב? זה השאלה. זה בדיוק השאלה.
אני לא
חייב
בעולם
שהוא כמו אידיאלי,
אתה יודע העולם הזה, מה לעשות? ככה לא מתנהל, אז
צריך... אבל זה הסדר, זה הסדר.
נגיד שם, שם יכול להיות.
זה הסדר. ככה קבעו, ככה קבעו, קואליציה קבעה.
אם רוצים להחזיק את הגרעין במודיעין, אז אומרים, בוא נקרא לזה כולל, ודרך תקציב של משרד הדתות נעזרים שם לאברכים כדי להחזיק את הגרעין.
בואו נעזוב את הנקודה הזאת, אבל בסך הכל באופן אישי, כל אחד ואחד, באמת, השאיפה צריכה להיות להדר.
הלימודית, אם אני טיפה יעזור להם אפילו שם, נוסעים בלפגע. אז פחות שהם ירגישו, יש לנו, הצלחנו מבחן אחד או שתיים, זה ייתן דיוון להמשיך שנה הבאה, ועוד שנה, זאת אומרת, יישאר במסגרת הנוכחית שאנחנו מלבים אותם תורה, ומקרבים אותם, בסך הכל זה בחורים שהם מעולם החרדי, שנמצאים אצלנו, ואם הם לא אצלנו אז הם בחוץ. ברחוב כל היום יש לי כמה תלמידים, לצערנו, שמהבוקר, עד שעה ארבע בוקר בחוץ, ימים בשעה 11, ממשיכים להיות בחוץ, זה הנוהל של כל היום. כך ששאלה באמת אמיתית, אני התחברתי בשאלה הזאת, שאי אפשר לעזור לזה.
זאת אומרת, לתת לו ציון יותר גבוה ממה שהוא מגיע?
לא, לא, לא.
אלא מה?
זאת אומרת, הוא מגיע לבחוץ, זה אנשים שעושים בעל פה. עכשיו, נגיד, בא... מסוגלים לעבור רובות, הם מסוגלים לעבור רובות, הם לא יעבור רובות גם. אבל נגיד ביחידה שאני לימדתי, אז אמרתי, נקריא לו את השאלות.
לחלוק את התשובות.
טיפה נסה לחלוק
ממנו את התשובות,
ונעשה אולי אפילו קצת לעזור. השאלה היא חינוכית, כי מצד אחד זה לא כל כך ישר, מצד שני, זה נורמם את האדם, זה
נותן לאדם. אני לא מתעסק בכל ההתאמות
האלה. אבל אני שואל שאלה אמיתית.
אבל זה מראה לתלמיד שהוא מקבל את הציון בצורה...
הוא לא
יסיים
בגרות, לא,
הוא יבין,
הוא
יבין. מה, הוא לא יסיים בסופו של דבר? זה מניקו וכו, זה לא יהיה נפקא מינה למעשה.
אלא מבחינת התדמית...
זאת אומרת, אתה אומר זה לא נפקא מינה למעשה.
לא.
אז זה כבר לא כל כך נורא. אם זה לא נפקא מינה, זה לא כל כך נורא. אם נותנים לו תעודה שהיא פיקטיבית, זה לא טוב. אבל אם זה סתם...
בשביל ההורים אותו, לתת לו שישה במסגרת, פשוט כאילו הם יוצאים
בחוץ. בנערים הרשמיים זה...
זה לא טוב, נכון.
מה, הוא מקבל תעודה בסוף?
הוא לא יקבל תעודה.
לא בגרות, אבל הוא תקבל איזה תעודה. מה יוצא מזה שאתה נותן לו ציון יותר טוב?
שיחידה אחת הוא עבר.
יחידה אחת שהוא עבר בחיים. שתי יחידות, שלוש יחידות.
הבנתי.
זה אבל לפחות הוא הרגיש טוב, הוא הרגיש שהוא איתו עם כל החבורה, הוא נשאר עוד שנה, עכשיו הוא כיתה יוד, כיתה יוד איפה הוא ימשך לבוא, בעקבות זה שהוא הצליח ביחידה אחת, שתיים, השאלה כאילו, לגלות אסור לגלות, אבל אני אומר, לעשות בדיקה.
כל חוץ מן הגלות.
אם זה נפקא מילה ממעשה זה כבר משהו אחר.
זה לא לרוקות, הם לא
לוקות. מה?
הוא לא הולך להוציא
לרוקות. זה לא תודה, אבל זה ציון לרוקות. זה התאמה ניתנת בנועל מסוים, כדי שמצאת המתגונן.
אבל מצד שני, יש כאלה שנותנים להם, שיש להם קשיים, אז מראש מוותרים להם. אם הם יעמדו באיזה ועדה שהיא תגיד ש...
זה גם תעשייה.
כן, נפש
שבע. אז זה אתה מדבר על הבא.
אבל שם צריך, הבחינה לעצמה היא בצורה שהבוחן שואל את השאלות ואתה מי צריך לענות את התשובות.
לא שבוחן גם שואל וגם עולה.
אנשים מפליגים זה לפעמים, עושים 4 שעות מבחן.
שהילד אומר את השאלות והבוחן עוד את התשובות.
היה ידוע, היה אחד מהמכונים שקיבלו תעודות הוראה בזמנו. היה ידוע שהיה זה בוחן, אחד מרומן במרכז, היה צריך לבחן 300 דפי גמרא. והיה ידוע שהיה זה בוחן אחד, שאתה מגיע אליו ומתחיל לדבר,
לא בחן.
סליחה, היה אומר, טוב, 300 דפי גמרא.
זה דו, ככה היה.
זה
שלושה.
רואה
שבן אדם מבין, לא יודע, קצת שוכן ואיתו. צריך לישון. לא, באמת, איך אומרים, להיות צדיק בסדום, זה לפעמים לא נכון. אם כולם עושים ככה, ואתה פתאום צדיק. זה גם לא נכון, אבל אתה רק כבר צריכה להיות ברורה שצריכים להתקדם.
במשך תקופה בנו איזושהי הנהגה של מה שקראו של זקני העדה, של הרבנים שהציפו בנו. פה הייתה הרגשה שכאילו לא היה אחידות דעים בין ההנהגה, ולמרות זאת ניסו כאן. ואז על זה התלבשו עוד כמה שמראש הדעה שלהם היא שלא אכפתה ביחד, הכי חשוב זה האמת. ואז הם גם הצטרפו ל...
האמת שלהם.
האמת שלהם. אז...
הבעיה מתחילה מזה שבאמת הרבנים לא גיבשו דעה אחת. אילו היו יכולים לגבש דעה אחת, אולי הבעיה הייתה מחסכת. נכון, אני לא מאשים את האחרים. זה בנט אמר, בנט אמר, הרבנים חלוקים. מה אני יכול לעשות? אילו כולם היו בעמדה אחת, אני אחריהם עד הסוף. מה?
היו קולות של זיזור.
לא של בנט.
לא של בנט ואורי אורבך.
אורי אורבך הוא משהו אחר. אורי אורבך הוא ליצן. הוא בחור טוב.
במקרה.
בחור טוב.
הוא בחור מסוין.
אבל ש...
הוא לא עושה כלום. לא מפריע אף אחד.
לא, הוא כותב ספן.
אבל בבית כנסת הוא לא מפריע.
לא, הוא לא עושה
כלום. זה טוב, זה כבר מעלה.
רב, הרב סתם.
אני גם לא מכיר אותו כל כך טוב. אני אמרתי גם לבנט וגם לפירון שדיברו איתי על זה, אני אמרתי להם, הוא בקצה. ורב צריך להיות באמצע. הוא בקצה, אני לא יודע אם הוא עבר את הגבול, אבל הוא בקצה. ועכשיו תלוי איך הוא יתנהג, אם הוא יהיה בכלל, אם הוא יבחר, יכול להיות שיבחר הרב שלכם.
מה הוא הרב מצגר בכלל?
מה?
באיזה הרב מצגר?
מה?
צריך להבין,
הוא מוכן ללכת לפי הדעות הכי מקילות בכל מיני דברים, שאומנם זה דעות, יש דעות כאלה, אבל לא מקובל שהולכים בדעות האלה. אז אפילו הרב ויצן, שהוא חברותא שלו, למד איתו הרבה חבר, אמר לי, אני חושש ממנו. אני מקווה שאחרי כל הלחצים האלה, אם הוא יבחר, אז הוא יסתדל, אבל אני לא בטוח, אני לא יודע.
עדיף לנו במצב הזה לבחור את הרב מצגר או את הרב לאו בכזה מצב? זאת אומרת,
יש לזה דדים מכאן ולכאן. יש רבנים שהם יבחרו, הם לא יועילו ולא יזיקו. הוא יכול להיות שהוא יועיל בכמה דברים ויזיק כמה דברים, צריכים לשקול, באמת זה לא פשוט כל כך, לכן אני לא, אין טעם לצאת עכשיו נגד זה או בעד זה. הדברים הם מורכבים.
אולי
היה
יותר חכם שבכלל אם יש פיתוח,
אילו הרב, הרי הרב נחום רבינוביץ' והרב ליכטינשטיין תמכו בו, אז זה כזה, אז יש חילוקי דעות, אז זה קשה.
אולי במצב זה היה עדיף בכלל של להגיד
לנציגים,
שבכלל ינסו
להיאבק על הרב הסמאלי. ואילו השלושת הרבנים שהיו מועמדים, היו אומרים, מה שאתם תחליטו, אנחנו נקבל, אז יכול להיות שבסוף השבוע הדבר היו מתאספים הרבנים הסכנים ומחליטים. אבל הם לא הסכימו, הרבנים אחרים. אז סתם להחליט, ואחר כך הם ימשיכו כל אחד בדרכו.
זה היה כוח לנציגים בכנסת. הנציגים בכנסת כן היו נשמעים בזה.
כן, אבל מורכב. אחר הם מוצאים כל מיני, לא היה טעם להחליט אם לא הייתה הסכמה בין הרבנים שהם ימליצו על כיוון אחד. אני עוד לא יודע באמת מה יצא, אני אשאל לטובה, בעזרת השם. אבל כפי שאמרתי, הרבנות היא לא...
אתה ולנו יבוא תור
שכן שלי, אני חושב תלמיד חכם, באמת תלמיד חכם, יהודי. היום ההנהגה עברה לאנשי החינוך, הנהגת התורה עברה לאנשי החינוך, ולא כל כך אצל הרבנים.
רק בישיבות. חבר'ה שלי, הבית כנסת שלי,
איפה יש רב שמשפיע, שהוא גם ראש ישיבה. אבל רב לבד, כמעט לא תמצא רבנים שיש להם השפעה בציבור. השפעה מסוימת, כמו שם בעופות, בכאן הדברים, בשאלות מעשיות בקהילה שלהם. אבל ראשי הישיבות שיש להם תלמידים, והתלמידים לומדים כמה שנים ומתקשרים איתם, זה, לכן אני חושב שהרבנות היא זזה הצידה קצת מבחינת ההשפעה שלה.
כששאלת הרב פעם בשוט, לפני כמה שנים, שהרב מצגר והרב אמר היו באמצע כהונתם, נשאלה שאלה בכלל פשוט עם מה דעת הרב על הרבנות. הרב אמר, אני זוכר נכון שיש איזה בעיה, אבל אנחנו צריכים את הרבנות ואנחנו מכבדים את הרבנות ומקבלים אותה.
כן, נכון, אנחנו לא רוצים לפגוע במעמד שלה, בהחלט לא רוצים לפגוע במעמד שלה, אבל הרבנים הגדולים הם גם מחנכים, אלה שיש להם השפעה גדולה הם לא רק פוסקים ומנהלי קהילות, מחנכים גדולים.
גם היה שווה לשם, נקרא לזה לבזבז כל כך, יש הרגשה שהכוח שלנו, של המפלגה המאוחדת הזאת, הוא כולו מושקע בחוק שטרן. כאילו כל כך הרבה דברים רצינו לתת להם את הכוח לנהל במדינה, אין בארץ ישראל, אין בדברים אחרים בזה, ובסופו של דבר את כל הכוח, את כל התחמושת משקיעים בדבר הזה.
במה?
חוק שטרן זה הדרך.
כן חוק שטרן, לא חוק שטרן. לא, אם היה ממש בראש, אנחנו מקבלים את זה שזה מוגבל הסיפור הזה, אז למה להשקיע בזה כל כך הרבה מלחמות בבית ומלחמות החוצה ולהפסיד ב...
תראה, זה יכול לקבוע, בכל זאת החוק הזה יכול לקבוע את מותש, אנחנו חושבים שבכל זאת הרבנות יש תפקיד מסוים, וכמובן שאם החוק הזה יכול לגרום שהבוחרים לא יהיו אנשים המתאימים, זה דבר, אין איזה חזרתם. אני אמרתי את זה גם בבנט, אמרתי לו, צריך להיות בחוק שהבוחרים ברבנות, ברבנים, הם צריכים להיות אנשים שיש להם אהדה ממשית למסורת, לפחות המינימום הזה. לא אנשים שרוצים לחבל. לא יכול להיות עכשיו נציגים בתוך ועדת הבחירות הזאת, שאנשים שלא רוצים את הרבנות, ויהיו כאלה.
יש פה ראשי הערים, כל הראשי הערים מוצאים הרבנות.
נכון. נכון.
יש
תלוי איזה ראשי, תלוי איזה, יש ראשי ערים שהם יציגו בעצמם.
שהם יצירו על זה?
כן. אם האדם שהוא אומר, אני, יש לי יחס חיובי, בסדר. אבל יש כאלה שלא אומרים בפורש אחרת. אז הם לא יכולים לבחור את הרבנות. לא יכולים לבחור רבנים. המטרה שלהם לחבל.
אבל אם כן, אפשר להגדיל ל-200?
מה?
אם כולם יצירו על זה, אפשר להגדיל?
לא, ואז צריכים פרופורציות, צריכים... השאלה, מה התפקיד של הרב? אם התפקיד של הרב הוא לא להתעסק עם רבנים, הוא לא להוביל את הרבנים, לא לחנך את הרבנים, לא להשגיח על רבנים, אז יכולים לבחור רק חילונים אותו, מה אין בעיה. אבל אם התפקיד של
הרב... מי בוחר במודיעין? לא בוחרים ועדת רבנים. בכל רב עיר, זה לא...
לא, בדרך כלל,
בתי כנסת.
יש נציגות העירייה. יש דעת, אבל אין כזה יחס גדול.
יש נציגות של בתי כנסת.
רב ראשי לארץ ישראל צריך להיות רב שהרבנים נשמעים לו. הוא צריך להיות ראוי לזה. אחרת הוא רב לעצמו, הוא לא ראש הרבנים. רב ראשי זה ראש הרבנים. לא, שם יעזור. אבל היה אפשר לעשות שני רבנים, רב אחד לדובר, נותן שיחות, שיעורים, נחמד, חביב, ומייצג את התורה בפני הציבור הרחב, ורב אחר שהוא, שכל הרבנים מקובל לרבנים.
הרב הספרדי בדרך כלל לא פוסק, והרב השכני הוא היה דובר. זה מה שהתחלנו,
טוב, אז פתרנו את בעיות הרבנות וכמה דברים טובים.
הרב סקס עצה לשלם, דובר. הרב סקס באנגליה יצא לשלם דובר. הוא דובר מצוין. יצא להביא רב שהוא באמת רב.
תודה
רבה לרב. היה נעים מאוד, אני לא אמרתי עשו סייג לתורה. הערכנו קצת יותר מדי שלא, אם ירצו לעשות פעם כינוס, אז יגידו, זה היה כל כך ארוך, לא רוצים עוד פעם.
אה, נכון. אף אחד לא פרח.
זה לא נעים.
יש איזה רב שמביא, יש איזה רב שמביא שהוא הוציא בבית כנסת.
עכשיו גם אתם באתם ממודיעין, זה רחוק. זה כמה חצי שעה.
יש רב שמביא אצלי בשבת. הוא תמיד תמיד מעריך. השני, לפעמים לא נזר, אז אני מתחיל. שענים, אז הם כל כך נענים, כי אז מתפלא מעופית בדיוק בזמן. כולם יודעים שהוא יהיה זמן, בני, זמן בזמן. כל כך נענים מזה, זה דבר ראשון, כולם כל גומו מזמן.
הייתי פעם באיזה כנס, היה חזנות, שבת חזנות. אז ביקשו שאני אדבר בין קבלת שבת, זה היה עוד שבת ארגני זו. אז חזן של... אלה שידעו שיש להם הפסקה, רב מדבר חצי שעה, הלכו לחדר, להתרווח, וזה, אחרי 7 דקות אני גמרתי, התחילו לחפש את החזנים.
פעם הייתה דינר, עשו דינר באיזשהו מקום, אז היה כתוב המנה בשרית, ואחרי זה המנה האחרונה חלבית. איך יכול להיות? אז הוא לא בינתיים הרב מדבר.